לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
יומן לפי שעה ליום עשירי בטבת תענית, יום הקדיש הכללי. נעסוק ביומן גם בעונש מוות למחבלים, נשוחח פה עם אב שקול שאיבד את ביתו לפני 16 שנה, גם הוא תושב נווה צוף, נחמן קליימן. ביתו נהרגה מירי מחבלים על האוטובוס שבו היא נסעה לכיוון אופרה, והוא קורא לעונש מוות למחבלים. הוא גם אזרח ארצות הברית, ופנה גם לתבוע את הרשות הפלסטינית בבית משפט פדרלי בארצות הברית. אתמול היה טקס קבלת כנפי הטיסה בבית הספר לטיסה. השתתפו בטקס המרגש הזה גם אנשים מהציונות הדתית, וביניהם שלושה טייסים בוגרי ישיבת מעלה גלבוע. אני שוחח פה עם הרב יהודה גלעד, ראש הישיבה, שכמובן מאוד גאה בהם. ביום ראשון הקרוב מרכז הליכוד מתכנס על הצבעה היסטורית על החלת ריבונות ביהודה ושומרון ובקעת הירדן. האם ראש הממשלה יגיע לשם, ומה תהיה המשמעות של ההצבעה, ומה לגבי החקירות? האם סדר היום החדש שהליכוד מנסה להעמיד, אכן התקשורת גם תקבל את סדר היום הזה? שבח שטרן, יושב ראש המטה הלאומי בליכוד, יהיה ביומננו. גם כמובן צום תענית עשירי בטבת. נשוחח פה עם הרב ישראל אריאל, ראש מכון המקדש, יש לו כמה אמירות מעניינות גם על התפילות על הבצורת, וגם על ארגון שמסייע לניצולי שואה שחיים עדיין בתוכנו ויכולים לזכות בזכויות גם בישראל וגם בגרמניה. על כל זה ביומן שלפנינו. אז הנה רבע. עונש מוות למחבלים. אתמול היה דיון סוער בנוגע למשפט של המחבל שרצח את בני משפחת סלומון בנווה צוף. אנחנו עושים עכשיו לשוחח עם אב שקול, שגם ביתו נרצחה לפני 16 שנה בערב פסח, שנסע באוטובוס בנווה צוף לאתרת. אסתר קליימן הייתה אז בת 23, היא נרצחה ירי על האוטובוס שהיא נסע בו לעבודה. אנחנו משוחחים כעת עם אביה, נחמן קליימן, תושב נווה צוף, עטרת. שלום לך, תושב נווה צוף.
שלום לך. כן.
אז ובכן, רצינו לשמוע ממך, כאב שקול, איך אתה, קודם כל, מה קרה במקרה שלכם, האם תפסו את המחבלים שרצחו את הבת שלך?
כן, במקרה שלנו זה לקח זמן, אבל מצאו את כולם. חוליה של ארבע מחבלים שירו על האוטובוס שנסע לכיוון אופרה מנווה צוף. זה קרה כמה דקות אחרי היציאה מנווה צוף, ובמשך הזמן תפסו את כל הארבע. כולם עברו משפט, כולם יושבים בבית המשפט בתנאים בבית כלא, זאת אומרת, אבל עברו משפט, יושבים בבית כלא, בתנאים לא רגילים. אנחנו יודעים כי אנחנו השתתפנו בכל הישיבות של המשפט, והם אפילו לומדים באוניברסיטה בירושלים.
באוניברסיטה או באוניברסיטה פתוחה?
לא, באוניברסיטה בירושלים, יש אפשרות לעבור קורסים ו... באוניברסיטה, בלי בעיה, יושבים, מקבלים תנאים בלתי רגילים, כולל לימודים באוניברסיטה.
כן. ואתם השתתפתם בדיונים לפני שהם
קיבלו? בכל דיון, לא פספסנו אחד.
הבנתי. ואיזה עונש הם קיבלו?
הם קיבלו מאסר עולם. כמה מאסרי עולם?
כל הארבעה, כל החוליה.
נכון, לא רק זה, כי הם רצחו עוד יהודים.
הם רצחו עוד יהודים, הבנתי. אגב, הבת שלך נסע באוטובוס ממוגן, נכון?
נכון, אבל אז השורה העליונה של הקלונות, אז לא היו מוגנים.
וככה חדר כדור לשם.
ומאחד עשרה כדורים שפגע באוטובוס, אחד חדר פנימה דרך הגג, ומצא הבת שלנו.
כן. עכשיו, כן. היא הייתה אז בת 23.
נכון. היא הייתה ילדה באופרה, עם ילדים מיוחדים. היא הגנה אז הקטנה לילדים ערב פסח, והיא הייתה בדרכה לפגוש את ההסעות באופרה, עמדת לצאת לציור.
מעל. ועדיין אתם כל השנים האלה גם ממשיכים לגור בנווה צוף.
נכון מאוד, זה הבית שלנו.
כן. אז מה אתה אומר לגבי סוגיית עונש מוות למחבלים? שמענו כל מיני משפטנים שאומרים שזה לא דבר טוב, שזה יגרום לפיגועי נקמה או לרצח יהודים נוספים. ו...
לא, לא, לפי המבטא אתה יכול להבין שאני, המקור שלנו, אנחנו עלינו מארצות הברית, ובארצות הברית יש תהליך משפט אחרת, כמובן תלוי במדינות, אבל יש את האפשרות להוציא אותם להולג אחרי המשפט. לפי דעתי, אנחנו עושים עוול לכולנו, שאנחנו מחזיקים את כולם, אז אנחנו גם טבענו אותם במשפט בארצות הברית. הם כן מקבלים משכורות, זה טוב להם. אנשים שכאן לא מבינים שמקבלים עשרות אלפי שקלים, זה עובר להורים שהם בדרך כלל אין להם הרבה כסף, זה מחזיק את כל המשפחה, משפחה של גם עוד רוצחים פוטנציאליים, מחבלים פוטנציאליים, אנטי-ישראלים כמובן, אנטי-יהודים פשוט, ואנחנו פשוט כל התהליך הזה עוזר להם לממן את, את המערכת שלהם, את המנגנון שלהם. אז אנחנו, על כל רצח, הם מקבלים שכר על, על, על העבודה הטובה שלהם, פשוט להחזיק את המשפחות שלהם.
ולך אני, באופן אישי זה קשה לראות אותם?
זה קשה לי כל יום, אני חושב על זה. ופשוט יש צורך לשנות, אנחנו בעלי רחמים, ואנחנו צריכים להיות בעלי רחמים, לעצמנו, אבל לא לאנשים ששונאים אותנו ורוצים להרוג אותנו. אז פשוט יש צורך להוציא אותם להורג, לפי דעתי, אחרי משפט. במקום לזה, דרך אגב, אם כולנו לא מחפשים כסף לשפר את התנאים של תושבי ישראל, לא, פשוט יש דרך לחסוך את הכסף שאנחנו משלמים לרשות הפלסטינאים ולהעביר את זה למטרות... חיוביות, במקום לתת להם שכר על רצח של אנשים.
אתם דרשתם עונש מוות במקרה שלכם? רציתם?
לא, לא היה דיונים על זה. אז אנחנו גם דיברנו על, אמרנו, ריבנו את דתנו, שעדיף לי שיוציאו אותם להורג במקום לשבת בבית מלון. קוראים לזה בית כלא, אבל פשוט יותר תנאים של מלון. ותנאים של בלתי רגילים, זאת אומרת, כולל מה שאני אמרתי, אוניברסיטה, לימודים.
אתה מדבר על העניין הכלכלי, אבל אתה חושב שהצדק מחייב ש...
לא, רק הכלכלי, אני אומר כלכלי גם, אבל הצדק קודם. וגם הצדק כלכלי הוא גם חלק מ...
אז תדבר איתנו על הקטע של הצדק.
הצדק, פשוט מישהו שבא עם הכוונה לצוח, לסיים את החיים של בן אדם חף מפשע, צריך להוציא אותו להורג. כי הוא לא יכול לתרום יותר, הוא יכול לגרום רק נזק. הלאה, הוא לא בן אדם שאפשר להפוך את הדעות שלו ולשנות אותו, לגרום לכך שהוא יכול לחזור לרחובות ולהיות בטוח שהוא לא ירצח מישהו אחר. ראינו דוגמאות, המון דוגמאות של אנשים, של מחבלים שפשוט יצאו עם שחררו אותם בכל מיני הסכמים, ופשוט הם חזרו לעשות את עבודתם.
רציתי לשאול אותך, שמעתי אתמול משפטן שמתנגד לעונש מוות למחבלים, הוא טוען שאם נניח יהיה עונש מוות למחבלים, אז החמאס יגידו שהם מוצאים להורג את מנגיסטו בעזה. זאת אומרת, והם ינסו לחטוף עוד יהודים, וגם הם יאיימו להוציא אותם להורג.
זה אף פעם לא יכול. אם אנחנו שומרים על הביטחון שלנו, אנחנו זה יכול למנוע, לפי אני לא מסכים איתו, אני לא מאחל לו שום דבר רע, אבל אותו עורך דין, אם הוא היה עובר מה שכל ההורים שקולים עוברים, הוא היה משנה דתו, אפשר למנוע את זה, כי הם לא רוצים לאבד את העניין של הכסף, והם לא רוצים פשוט אני מאבד את המינים, אני...
כן.
זה משגע אותי שה...
גם אני אומר, אותו משפטן טען שגם אין פה הרתעה, שרבים מהמחבלים והמקרים של הפיגועי דקירה האחרונים, הם יודעים שרוב הסיכויים שלהם לצאת בחיים נמוך מאוד, לכן בעצם זה מוכיח שלא אכפת להם למות.
זה כן מפריע להם למות, למות מה שכולם חושבים, ואני חושב שזה היה מונה, הרבה יותר הפחד שהם יכולים, הם לא יהיו שעידים, ופשוט הפחד של למות בצורה כזו, להוציא להולג, פשוט אני חושב שזה יכול למנוע יותר מקרים.
כן. ולכם זה גם היה עושה טוב אם הייתם שומעים שהמחבל...
אני לא היה, לא היה לי טוב.
אני אומר, זה היה מקל על הכאב שלך?
כן, כי אז אני לא צריך לחשוב כל יום על זה שארבע מחבלים שרצחו את הבת שלנו ועוד יהודים פשוט יושבים בתנאים טובים מאוד ולומדים וחיים בסדר ויש להם חברים.
הם עדיין היום יושבים בכלא?
כן.
אז לפחות, לפחות הם לא שוחררו בעסקת שליט או משהו כזה?
אם אנחנו התנגדנו לעסקת של... גלעד שליט, אנחנו נעמוד נגד.
והם לא היו, לא היה תוכנית לשחרר אותם? הם לא היו ברשימות?
לא, אנחנו דאגנו כל פעם שפרסמו את שימות, אנחנו רצנו לראות את הרשימות, אמנת להיות פתוח, כי אני חושב שהייתי מתחיל מנסה לעצור את זה עם עוד תביעה בבתי משפט של ארצות הברית, הבת שלנו הייתה אזרחית אמריקאית.
זאת אומרת, כל הסיבה שלא שחררו אותם, כל הסיבה שלא שחררו אותם בעסקת שליט, זה בגלל שהבת שלך היא אזרחית ארצות הברית, או שזה לא קשור?
לא, 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 זה לא קשור. אני רק אומר, אם הייתי רואה את השמות שלהם,
כן,
ומופיעות ברשימה, אז הייתי עושה משהו על מנת ולעשות לעצור את זה בצורה אחרת.
רגע, אבל אתה אומר שאתה כבר פנית בגלל שהבת שלך הייתה אזרחית ארצות הברית, אתה פנית לנסות לתבוע את אותם מחבלים בבתי משפט בארצות הברית?
יש עדיין בית המשפט, אנחנו ממתינים לתשובה מבית משפט העליון בארצות הברית, בתביעה שלנו נגד רשות הפלסטינאית, והמחבלים אז...
זאת אומרת, אתם הגשתם תביעה?
תביעה, כן, לפני שנים רבות.
איפה? ודיין... בבית משפט העליון?
לא, 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 זה בבית המשפט הפדרלי בוושינגטון, בירת ארצות הברית.
כן.
ופשוט סיפור ארוך מאוד, ואנחנו ממתינים גם...
זאת אומרת, הייתם צריכים לנסוע לשם בשביל זה?
לא, בשלב זה לא, אבל אנחנו היינו שם בדיונים, הם אפילו הביאו... את המשפט, בית המשפט בכאן, על מנת לראיין את הרוצחים, את המחבלים.
לא הבנתי, הם רצו לראיין את הרוצחים של הבת שלך?
כן, כן, אז הביאו את בית המשפט האמריקאי לכאן.
הביאו מומחה מטעם בית המשפט אל...
לא, לכאן. גם, כן, ולא רק זה, גם עורכי דין שייצג אותם, שופט וגם שופט מקומי, שכאילו היה מייצג את בית המשפט בארצות הברית, המשפטנים של האמריקאים שלנו הגיעו, וכמובן היו אמריקאים שהגיעו על מנת להגן על הרשות הפלסטינאית.
זאת אומרת, לקחו את העניין הזה ברצינות.
כן, הקמנו את הדיונים בבית המשפט בירושלים. השתמשנו במקום הזה.
רגע, אבל זה היה כבר לפני כמה שנים, אתה אומר?
כן, לפני 3-4 שנים, אבל גם ברגותי יופיע ו... עשה קרקס באותו זמן.
אז עכשיו זה תקוע?
מה?
אז האם עכשיו זה תקוע הנושא הזה?
לא, לא תקוע, אבל פשוט יש דיונים שלוקחים הרבה הרבה זמן.
אבל אתם אופטימיים? אתם אופטימיים?
תמיד אופטימיים, אנחנו לא יכולים להיות אחרת.
זאת אומרת, אתם בנושא הזה תובעים תביעה של פיצויים מהרשות הפלסטינית.
כן. פשוט להשים את הרכן, לראות אותם שהם אשימים ברצח של אזרחים אמריקאים.
זאת אומרת, הם היו מחבלים של הרשות? מחבלים...
כן, אחד מהם היה אפילו קצין באלקסה. בגדודי אלקסה.
בגדודי אלקסה.
כן, אפילו היו, פרסמו את התמונות שלו בקירות בכל הכפרים באזורנו.
שורה תחתונה, אתה תומך בעונש מוות.
מאוד תומך. רק אני, גם אשתי, גם הבנים שלנו.
גם במקרה של משפחה של בנווה צוף, משפחת סלומון, גם אתה היית רוצה?
כן, כן, כי אני ראיתי, אני הייתי חבר של יאסי, אני הכרתי את המשפחה, שכנים שלנו, ופשוט גם, אני מחפש גם צדק, לא רק צדק, משפחה קריימן, אני מחפש צדק מול, לכל המשפחות שעברו מה שאנחנו עוברים, כי זה לא נגמר, שעברו וממשיכים לעבור מה שהמשפחות עוברות.
כן. אוקיי, אנחנו נודה לך מאוד על הרעיון הזה ששיתפת אותנו. נחמן קליימן, אביה של אסתר קליימן, שנרצחה לפני 16 שנה. אנחנו מודים לך על הרעיון הזה. תודה רבה לך.
אוקיי, יום טוב.
תודה. אתמול התקיים טקס סיום קורס טייס, קבלת הכנפיים, ולגאוותנו גם כן ישנם שם אנשים חובשי כיפה מהציבור שלנו, ביניהם שלושה בוגרים של ישיבת מעלה גלבוע. אנחנו משוחחים עם מי שהשתתף בטקס, ראש הישיבה, הרב יהודה גלעד, שלום לך.
שלום וברכה.
אז רצינו שתשתף אותנו, גם תספר לנו קצת על החבר'ה האלה שהפכו לטייסים, וגם על איך אתה רואה את העניין הזה של ההשתלבות של הציבור שלנו במקצוע החשוב הזה בצהל.
אז כן, אני חייב להודות שאני בדרך כלל, יש לי איזו מידה קלה של ציניות כלפי טקסים, ואתמול ממש ממש התרגשתי בטקס הסיום. אני חושב שהעובדה באמת שיש חמישה בני ישיבות בין בוגרי הקורס, שלושה תלמידינו, שזה בהחלט דבר שממלא שמחה וגאווה, שמלמד באמת על ההשתלבות של הציבור שלנו בנסיעת העול של ביטחון המדינה, אבל גם ככה נדדו מחשבותיי כשראיתי את המטס ואת הדברים המרגשים שדיברו גם ראש הממשלה והמטכ"ל ומפקד חיל האוויר, קצת בראייה היסטורית, איפה היינו לפני 80 שנה ואיפה אנחנו היום. והיכולת, הזכות הזאת להיות במדינה יהודית שבה אנחנו מגינים על עצמנו, זה באמת איזשהו מין חסד גדול של, של, של ריבונו של עולם, של הקדוש ברוך הוא ששפה עלינו, וזה בני תורה, הם מצליחים לעשות את המסלול הזה ולהגיע להישגים כל כך מרשימים, זה בהחלט דבר שאני רואה בו ברכה גדולה וקדוש השם גדול.
זאת אומרת, בני תורה הם אנשים שאתה אומר ממשיכים בלימוד שלהם גם תוך כדי הקורס, הם עדיין היה להם זמן ללמוד תורה?
כן, תראה, השאלה של כמה שלומדים, זה כפי שידוע, יש גם בר ברב דחד יומה ויש גם כאן אדם שקובע איתים לתורה, אז עצם הקביעות היא משהו, ודאי בתוך כדי הקורס זה ודאי לא באותה אינטנסיבית של עוסק כשאתה נמצא בישיבה, אבל זה משהו שנטבע בך, זה גם עניין של מידות, וגם עניין של צורת דיבור, וגם עניין של, של שפה וסגנון, וגם אני גם מאמין שיש קשר ללימוד התורה ביכולת, בפיתוח היכולת של האדם, של החשיבה של האדם, והביקורתיות, מי שקצת מכיר לימוד גמרא עם קושיות ותירוצים ומורכבויות, וגם שיטת לימוד בישיבתנו במיוחד, שמאוד מאוד מודדים את הביקורתיות, ואת היכולת לשאול ולחשוב תמיד מכיוונים חדשים, זה דבר שהוא הוא, הוא איזשהו כלי שאדם לוקח איתו לחיים, ואני חושב שהוא תורם לו גם במסגרות האלה. אבל שוב צריך להזכיר, ישיבה לא באה להכין אנשים לצבא או לקורס טייס, היא באה להצמיח בני תורה ואנשים טובים וערכיים ומוסריים שיתרמו לעם ישראל ולעולם. אנחנו בהחלט שמחים שבתוך זה גם כן יש מהטובים שבטובים שמגיעים לקורס, להיות טייסים, וגם אני חייב לציין שגם החניך המצטיין הוא גם כן בוגר ישיבתנו, זה שזכה שקרתה כנפי הטייס שלו הוענקו לו על ידי ראש הממשלה, הוא גם כן בוגר הישיבה, וזה בהחלט ממלא אותנו תחושה של גאווה וסיפוק וכבוד, תחושה של קידוש השם.
אז באמת הם אנשים שראיתם שהם נועדו לגדולות? אנשים מוכשרים במיוחד, בולטים?
הם, מה שבולט אולי אפשר לומר בהם זה השילוב של גם הכישרון, אבל יותר מזה האנושיות, הערכיות, אנשים שבאמת יש להם איזשהו מין חוט שדרה עמוק ומצפן עמוק של, של ערכיות ומוסריות ואנושיות, זה יותר חשוב מהכל. על גבי זה, שאדם הוא מנש ושהוא באמת אדם ערכי ועל מידות טובות, אז באים גם הכישרונות והכישורים שבאים לידי ביטוי גם כשהוא עוסק בסוגיה תלמודית קשה, וגם כנראה כשהוא עוסק באווירונאוטיקה, ומי יודע מה לומדים שם בשלוש שנות הקורס המפרך הזה.
מתן את הטייסים שיודעים ללמוד דף גמרא כמו שצריך.
בהחלט, בהחלט. אנחנו באמת מקווים גם שימשיכו עם הקשר שלהם לישיבה, וימשיכו לבקר אותנו. כמובן שהם כבר לא יוכלו לבוא ללמוד בישיבה בצורה סדירה בשנים הקרובות, אבל בהחלט ימשיכו לראות עצמם כקשורים לישיבתנו וכבני תורה בכל אשר יפנו.
אלה הטייסים הראשונים בין הבוגרים שלכם בהיסטוריה של הישיבה?
לא, לא, לא. יש לנו כבר כמה וכמה בוגרים טייסים, אבל הצירוף המיוחד הזה ששלושה בני אותה ישיבה, זה באמת דבר נדיר שאני לא יודע אם קרה פעם לפני כן, וזה מה שכל כך מיוחד בפעם. אבל כן, יש לנו גם בקורס שאמור לסיים בעוד ארבעה חודשים, יש לנו בעזרת השם עוד בחור שיסיים בוגר ישיבתנו, וזה כן קורה.
זה מעלה את האטרקטיביות של הקורס הזה בקרב תלמידיכם?
אני מניח שכן, יש בהחלט חבר שזה עושה להם חשק, וזה גם אולי מעלה את האטרקטיביות של, של הישיבה בעיני כמה מהצעירים, אבל ימים יגידו.
ראית את עצמך אתמול בטקס קרב היחיד, נציג של הציונות הדתית בטקס הזה?
לא, במקרה פגשתי שם גם עוד רב אחד שאני ראיתי, ואני מניח שאולי היו עוד מישהו. לא, היו גם הרבה חובשי כיפות, כי אני חושב שהיו גם מלבד חמשת בני תורה, אני חושב שהיה לפחות עוד אחד, אולי שניים, שהם מהציבור הדתי, ואני חושב שזה ניכר, וזה דבר טבעי ומשמח שהוא כבר מתקבל כדבר טבעי ונורמלי, ולא כדבר יוצא דופן.
זה לא יהיה טבעי אם לא נשאל אותך, אתה יודע, היו ביקורות על הצבא, כל מיני עניינים שרבנים התלוננו על שילובים ועל שירות בנות, ואיך אתה רואה את העניין הזה לאור דווקא האירוע המוצלח אתמול שלכם, אתמול ההשתתפות שלכם?
תראה, כל דבר במקומו וזמנו. יש בעיות והצבא מתמודד איתם, ובסך הכל אני גם הייתי שותף למאמצים, בקשרים עם הצבא כדי לפתור את אותן בעיות בגדודים מעורבים, בבעיות שהשירות המשותף יוצר, אבל נדמה לי שיש בצבא היום יותר ויותר מודעות לדברים, והוא בהחלט פועל בכיוון הנכון לפתור את השאלות האלה, בצורה הנכונה שתמצא איזון בין הצרכים והערכים של הקבוצות השונות בחברה הישראלית. אבל דווקא בחיל אוויר אני חושב שהבעיות האלה הן פחות אקוטיות, וזה שהיא גם בוגרת אחת שקיבלה כנפי טייס אתמול, לא חושב שזה יתר איזושהי בעיה או איזושהי מבוכה בתחום ההלכתי. אני חושב שהצבא בסך הכל פועל בצורה...
לא הבנתי שאני אבין את המשפט האחרון, אתה אומר בוגרת אחת, אז זה אומר שסביר להניח שאין בעיות כי זה אחוז נמוך של בנות בשירות, אם הבנתי?
לא, כי בחיל אוויר אני חושב שבמהלך האימונים שלהם אני לא חושב שזה יוצר בעיות של חיכוך שעלול לעבוד בעיה הלכתית כמו בגדודים מעורבים של פעילות חיר וכדומה, שבשם יש בעיות באמת... אנחנו מחפשים ביחד עם הצבא פתרונות איך להביא לכך שהצניות תישמר באופן שיאפשר לכלל החיילים לשמור על אמונותיהם. אבל אני אומר בחיל אוויר, בעיות האלה פחות אקוטיות, כי סוג השירות הוא אחר וגם סוג האימון הוא כנראה אחר. ובסך הכל חשוב לי לומר שנדמה לי שהצבא לקח ברצינות את השיח עם הרבנים, ואני חושב שהוא פועל בכיוון הנכון כדי להביא למצב ש... השירות של כלל החיילים בצה"ל ייתן מענה לכל הגוונים, וביחד יהיה איתם גם כן עם כבוד גדול והרבה הערכה לחיילים בני התורה וחובשי הכיפות.
אגב, היו עוד דתיים חוץ ממעלה גלבוע שסיימו את הקורס הפעם?
כן, כפי שאמרת, היו עוד משתי ישיבות, בוגר ישיבת הסדר באקו וגם בשבי חברון, כבדומני, ואני נדמה לי שגם היו עוד... שם כיפות, אני לא...
שמע, זה די מדהים, פעם היו הקיבוצניקים, היום אתה רואה דתיים, בוגרי ישיבה, זה לא דבר של מה בכך, לא? זה די מפעים.
כן, זה בהחלט משמח. אני לא שמח על כך שיש פחות אנשים מקבוצות אחרות, אבל אני חושב שבסך הכל, בוא נזכור, שהקורס סיימו 36 טייסים, ובהחלט יש שם ייצוג לכל הפלגים בחברה הישראלית, וביניהם גם לחלק שלנו, יש חלק מכובד.
אוקיי, אז הרב יהודה גלעד, ראש ישיבת מעלה גלבוע, אני מודה לך על הדברים, ושיהיה לכם עוד הצלחות והישגים כאלה גם בעתיד, בכל המישורים.
תודה רבה, שלום שלום.
תודה. ביום ראשון הקרוב יכונס מרכז הליכוד להצבעה על הצעת החלטה בעד ריבונות ישראלית ביהודה שומרון ובקעת הירדן. שלום לשבח שטרן, יושב ראש המטה הלאומי בליכוד.
שלום, בצהריים טובים.
אז אני מבין שזה פעם ראשונה מאז תוכנית ההתנתקות שאתם מצליחים לגייס מעל 900 חתימות כדי להביא להצבעה להצעת החלטה שכזאת, נכון?
כן, זה לא פעם ראשונה שאנחנו מצליחים, זה פעם ראשונה שאנחנו מנסים. וניסינו והצלחנו. וגייסנו הרבה חתימות, כי יש תמיכה גדולה מאוד ברעיון הזה, גם של ריבונות בכל מרחבי ההתיישבות, גם של בנייה, שזה גם חלק מההחלטה. וסך הכל יש עדה גדולה לרעיון הזה, גם בציבור הכללי של הליכוד וגם בין השרים וחברי הכנסת.
ואתם מצפים שמשהו הולך לקרות שם ביום ראשון?
כן, אנחנו מצפים שיהיה דיון, תהיה הצבעה, והצבעה תעבור ברוב גדול, כך אנחנו מאמינים ומקווים, לפחות לפי כל התגובות והענות שאנחנו מקבלים. והחלטה תעבור, והיא תהיה החלטה מחייבת של תנועת הליכוד כלפי כל הנבחרים.
ונשאל שאלה, למה היא נפקה מינה? זאת אומרת, מה זה יוביל? מי יאמץ את ההחלטה הזאת?
זה לא חוק של הכנסת מה שהתקבל מרכז הליכוד, אבל בתנועה פוליטית יש את הגוף, שהוא הגוף העליון של המפלגה, שאם הוא קובע שזאת עמדתו, אז זה מצא הליכוד. וככה יצטרכו נבחרי הליכוד לפעול על פי המצע הזה, יצטרכו לפעול בשנים הבאות. ואני מקווה שגם נצליח אחר כך לממש את ההחלטה הזאת. אנחנו לא מצפים שיום אחרי שתתקבל החלטה במרכז הליכוד, אז כבר יוכל חוק. אנחנו יודעים שתהליכים לוקחים זמן, אבל זאת התחלה של דרך שאנחנו כבר הולכים בשנים ארוכות, גם בהתיישבות עצמה. הרי גם כשעלינו, אני אישית עליתי לפני 40 שנה לשילו. אז מה? עלינו 9 משפחות וכמה רווקים, והיום ברוך השם בגוש שילו יש 10,000 נפשות ויותר, וכך גם במקומות אחרים ביהודה ושומרון. מתחילים בצעד אחד, שני צעדים, וכך מתקדמים.
מבחינת העיתוי, אתה יודע, סדר היום התקשורתי היום עוסק בדברים לגמרי אחרים, בחקירות, בהפגנות. אני מבין שאתם גם היום, כן, זה חלק מהעניין שלכם בקמפיין שאתם מעלים לקראת הכינוס.
סדר היום הוא סדר היום במדינת ישראל, הוא סדר היום משתנה, היום מתעסקים בחקירות, מחר יתעסקו בעניינים אחרים. סדר היום שלנו הוא סדר היום קבוע, משך כבר עשרות שנים, שבו אנחנו פועלים למען ההתיישבות ביהודה ושומרון בירושלים, למען החיזוק של ההתיישבות. ולכן אנחנו בתוך הקלחת הזאת, אנחנו הולכים במסלול שלנו, ואנחנו מקדמים אותו.
אבל אני מבין שיש כבר גם קמפיין, הם ימשיכו לכתוב על הסיגרים, אנחנו נמשיך לכתוב את ההיסטוריה. יש פה איזשהו קמפיין שלכם. יכול קצת לפרט עליו קצת כמה מילים.
כן, בכמה מילים, בדיוק מה שכתוב שם. יש שעוסקים בזמני, בנושאים הלא רלוונטיים באמת לעתיד המדינה, לעתיד הציונות, לעתיד היהדות. ויש כאלה שעוסקים באופן קבוע בכתיבת ההיסטוריה. וזה אנשים שנמצאים בהתיישבות, זה אנשים שנמצאים במערכת הפוליטית ומחזקים את ארץ ישראל. וכותבים היסטוריה, ובאותו זמן אחרים כותבים בעיתונים דברים שבעוד כמה חודשים היום אפילו לא עוצפים בזה דגים, כמו שכתב כבר מלי חגי סגל.
כן, ובמישור הפרסונלי אתה תומך בהמשך כהונתו של נתניהו שימשיך להוביל את הליכוד גם לאבא, גם בשנים הבאות?
כרגע הוא מנהיג הליכוד והוא מנהיג של מפלגות הימין, ואני תומך בזה שיסיים את הקדנציה שלו, ומעשיו יקרבו, מעשיו ירחקו. אם הוא יתקדם,
אתה מתכוון
את ההתיישבות
לקדנציה
הזאת? קדנציה שמסתיימת ב-2019, כן, ואחרי זה בעזרת השם, מעשיו יקרבו, מעשיו ירחקו.
מעשיו המדינים או מעשיו החוקיים?
מעשיו המדינים, מבחינתנו, מעשיו המדינים, החוקיים, אנחנו, כל אדם, גם אם כותבים עליו בעיתונים הרבה דברים, אז הוא עדיין חף מעוון ומפשע.
אבל כרגע מבחינת מעשיו המדינים הוא בסדר, נכון? הוא הביא להכרה בירושלים, הוא הביא להישגים חשובים, אני חושב, לא?
בהחלט, בהחלט, בהחלט יש הישגים חשובים, כשאנחנו בעולם לא פשוט, יש התקדמות גם בעולם, יש גם התקדמות בנושא של הבנייה בהתיישבות, למרות שהיא לא מספקת, אבל בהחלט, אם אנחנו מסתכלים על הרעב הגדול שהיינו במשך 8 שנים, יש
עכשיו... וכרגע מבחינתך הוא סוס מנצח?
אני לא משתמש בביטויים כאלה, זה לא סוסים, הוא מנהיג של תנועה, מנהיג של מדינה. וכל עוד הוא הולך בדרך הנכונה, אז אנחנו תומכים בו. ואנחנו מקווים שימשיך ללכת בדרך הנכונה עוד הרבה שנים.
ואני מניח שאתם גם מקווים שכל הסיפור הזה עם החקירות, הוא יצא מנו זך כשלג, כמו שאומרים.
אנחנו מאמינים שהאמת תנצח. מה האמת? הרי אנחנו לא יודעים. אבל לפחות כרגע, זה, כפי שזה נראה, אז יש פה הרבה דברים שהם עורבה פרח. ואנחנו מאוד מקווים שיתברר שהכל עורבה פרח.
אתה בטוח לא תלך להשתתף בהפגנות, כפי שהיו בירושלים בכיכר ציון במוצאי שבת שבוע.
ודאי שלא. ההפגנות האלה הן הפגנות פוליטיות. גם ההפגנה שמתקיימת כבר מזה תקופה ארוכה, פתח תקווה, ברוטשילד.
כן,
אגב, ההפגנות של פתח תקווה בעצם כשלו, כי הם התחילו את ההפגנות כדי לדרבן את היועץ המשפטי, להגיש כתב אישום, אז כבר עברה שנה והם לא הצליחו. זאת אומרת שהחקירה מתנהלת בקצב שהיועץ המשפטי לממשלה קבע אותו. ההפגנות בירושלים הן נראות יותר כהפגנות של המפלגה שמנסה להקים בוגי אלון שעזב את הליכוד יחד עם יועז הנדל ואחרים. והפגנות גם כן פוליטיות, אין להם עם השחיתות או כל הסיפורים שמסביב, אין להם כלום. אלה הפגנות פוליטיות, כמו הפגנות של רוטשילד פתח תקווה.
אוקיי, אנחנו נסתפק בדברים האלה. אני מודה לך על הדברים, שבח שטרן, יושב ראש המטה הלאומי
בליכוד. אנחנו באמת מקווים שיגיעו הרבה אנשים, הרבה חברי מרכז, יצביעו בעד ההחלטה, כי זאת באמת, באמת תהיה החלטה היסטורית. כל מי שיש שם, כל מי שיש שותף להחלטה הזאת, הוא יזכור את הנוחות שלו בהצבעה הזאת הרבה שנים אחר כך.
אגב, ראש הממשלה מקובל עליו האירוע הזה? הוא מתכוון להגיע אליו?
אינני יודע. אנחנו לא קיבלנו בינתיים תגובה כזאת או אחרת מלשכת ראש הממשלה. אני מאוד מאוד מקווה שהוא יגיע, בגלל שהוא יושב ראש תנועת הליכוד, וגם אם יש לו...
אתם יודעים כבר מי ינאם שם, מי ידבר שם?
זה דיון, ינאמו חברים, ינאמו שרים אני מניח, חברי כנסת, ואם ראש הממשלה יגיע, אני בטוח שהוא יתקבל בתשואות צוערות, גם אם הוא יגיד דברים שלא ינעמו לאוזני כולם, הוא יקבל תשואות, יתקבל בעדה. אני חושב שראוי שיושב ראש תנועת הליכוד, כשמרכז הליכוד, שהגוף העליון של המפלגה, מתכנס אחרי כל כך הרבה זמן לקיים דיון בנושא אידיאולוגי, שזה מה שבעצם עושים בליכוד, דנים בנושאים אידיאולוגיים. אז לנושא כזה, אני חושב שיהיה ראוי שהוא יגיע, ואני אתפלא אם הוא לא יגיע.
אולי זה גם יחזיר לסדר היום התקשורתי קצת הנושאים המהותיים יותר.
נכון, נכון, כי אלה הנושאים האמיתיים.
אוקיי, שבח שטרן, יושב ראש המטה הלאומי בליכוד, תודה רבה לך על הדברים.
תודה וכל טוב לך ולמאזינים.
תודה רבה.
שלום, שלום.
יום צום תענית עשרה בטבת, הוא גם יום הקדיש הכללי, וכמובן תחילת המצור על בית המקדש. אנחנו משוחחים עכשיו עם הרב ישראל אריאל, ראש מכון המקדש. שלום לרב.
שלום, שלום לכל בית ישראל.
אז רצינו לשמוע מהרב כמה מילים על היום.
כן, אנחנו בתאריך של עשרה בטבת, יום שהוא מזכיר לנו שני תאריכים חשובים, שלומר, בתולדות עם ישראל. היום החל החורבן הראשון, ששמח מלך בבל על ירושלים והתחיל המצור על ירושלים. והיום אנחנו גם מזכירים, אפשר לומר, את השואה האחרונה ואת החורבן הנורא האחרון, שזה יום השואה, שבו, אפשר לומר, הגיע החורבן של 2000 שנה לשיא, שלא האמנו שיגיע לכך ויגיע למצב של השמדה טוטלית חלילה של עם ישראל. אשרינו שאנחנו היום נמצאים במדינת ישראל, יש 6 מיליון יהודים בארץ, ואנחנו יכולים, לצערי, אפשר כבר לשכוח את השואה, אנשים כבר לא כל כך מזכירים את אותה שואה שיש עדיין עדים שמסתובבים פה בארץ, עם מספר על הזרוע כשהיו במחנה השמדה כזה או אחר. אבל אנחנו צריכים ללמוד גם מוסר השכל ממה שקרה בשואה. הדבר הנכון ביותר זה להביא את אחד מהדוברים של ימי השואה, וזה הרב יששכר טייכטל, שחיבר את הספר הידוע "אם הבנים שמחה", והוא שם זועק את הזעקה. דבר ראשון הוא מספר שמתחנה הוא היה רחוק מהנושא של ארץ ישראל, ונצר בתור חסיד צטמר הביא אפילו התנגדות לעלייה לארץ, מה זה עולים לארץ, מה יש שם אנשים חילונים, זה רק אפשר להתקלקל שם, ולכן התנגד לעלייה לארץ ישראל. אבל כשהתחיל לראות את ההשמדה הנוראה, את הרכבות שנסעות לכיוון אושוויץ, ואז ראה את החורבן שמתחולל סביבו, ישב בעלייה נידחת באחת הערים בלי ספרים, כיוון שרדפו אחריו והוא נאלץ להסתתר, וישב וכתב מהזיכרון את הספר שלו, ספר אבל מלא מקורות, כאילו ספרייה שלמה פתוחה לפניו. ושם הוא בונה שיטה חדשה לעומת התפיסה הראשונית שלו, שאפשר להתרחק מארץ ישראל, אפשר להמשיך את הגלות. ולהפך אומר, כל מה שהגיע עלינו עכשיו, בתוצאה שאנחנו התרחקנו מארץ ישראל, מן המקדש, ומתאר את מה שקרה בתקופת דוד המלך, שכאשר עם ישראל השתהה מלבנות את המקדש בירושלים, אמרו למעשה כ-400 שנה מאז שעם ישראל נכנס לארץ ישראל, היום נם משכן שילה, משכן נו וגבעון, אבל היו ירושלים, והמקדש בירושלים טרם נבנה, וכתוצאה מזה באה מגפה על ישראל, שמתו מה 70 אלף מישראל. אז אומר רבי יששכר טייכטל, אם אנחנו רואים שבאה עלינו שואה כל כך נוראה, אין דבר שלא בא לרמז לנו, לאותת לנו, שמאותתים לנו משהו מהשמיים, שנבין יששכר והעונש על דברים. יהודי מאמין בשכר והעונש, על מה בא העונש הזה? אז הוא אומר, על זה שהתרחקנו מארץ ישראל, ועל זה שהתרחקנו בבניין המקדש. הוא מעריך בספרו להראות את המצווה לבנות במקדש היום הזה, ולכן הוא אומר, בגלל שלא עשינו את זה, באה עלינו השעה הנוראה. למרבה הצער, הוא עצמו עלה על המוקד, יחד עם בני הקהילה שלו, אבל אנחנו שזכינו לחזור לכאן, ישר לומר, להיבנות מן האפר של הקדושים הללו. איך ייתכן שהאוזנות שלנו לא קולטות את הזעקה הזאת, את המסקנה הנוראה של אדם שעומד על פתח הכבשן, ואומר לנו, שימו לב, תתעוררו, מה אנחנו עושים כיום? עם שלם שהגיע לפה, יש לו ממשלה ויש לו צבא, הלך ומסר את ההר לידי זרים. למה אנחנו יודעים כיום? הוויכוחים שלמים מזרים אותנו, חבר'ה, תיזהרו, תתרחקו בהר הבית, תתרחקו מהמקדש. רק כשאנחנו נהיה מלאכים, אז נזכה לבנות מקדש. את הדבר הזה אנחנו לא שומעים מיהודים שהתרחקו מתורה ומצוות, אלא דווקא מיהודים או חרדים, או אפילו בני הציונות הדתית, אלה שמחזיקים את עצמם כתלמידי הרב קוק, מרחיקים אותנו למקדש. היום ישנה מציאות ש, עומדים ומחלקים מהחורות, חורות, תברכו, תברכו, מהר בית השם. אנחנו גם עומדים ממש בימים אלה במצב של בצורת. והיום עומדת להתקיים תפילה על הגשם. על מה מרשים? קדוש ברוך הוא, חסר לנו מים, תן לנו מים, החקלאות נערכת. זה מה שמעניין אותנו, הפרנסה של החקלאי, והעגבנייה שהגישו לנו יד השולחן. בשעה שלמען האמת, הנביא מזהיר אותנו, חגי הנביא, מתחילת ימי הבית השני, לאחר שהתחילו להכיל קורבנות. אבל את הבית עוד לא בנו, ולמה? בגלל שמלכות פרס התנגדה לבניין הבית. אז הקריבו קורבנות בתוך חצר המקדש, בתוך החורבות, את הבית לא בנו. הפסיק לרדת גשם, ניתה בצורת, בא חגי ואומר, תשימו לב, למה לא יורד גשם, למה יש בצורת? כיוון שאתם לא בונים את הבית. אנחנו נבוא היום אל הכותל להתפלל, מישהו יזכיר את הבית שם, פללו על הגשם, פוצים קצת מים, ושם שזה בא להטריע, ולהזיר אותנו, כדברי הנביא, שאם אתם לא בונים מקדש, בסדר, אז הקדוש ברוך הוא מאותת לכם שמשהו לא בסדר, הגיע הזמן שיתעורר כולנו, והנביא חגי אומר, ומזהיר אותנו, ואומר, העת לכם, אתם, לשבת בבתיכם ספונים, והבית הזה חרב, אתם יושבים בבתיכם, בבילות שלכם היפות, הבית שלי, הבית של הקדוש ברוך הוא, חרב, נוכרים מקרקרים ויחלו. איך הנבואה הזאת לא נשמעת באוזנינו? איך ייתכן שהאוזניים לא קולטות? ואידך מבטיח הנביא, ועשו, כי אני איתכם. תקומו, תעשו, אל תסתכלו, מה אומר אבו מאזן, מה אומר טראמפ, תעלו לבית, תפתחו את השערים, צריכים לעשות את זה לפני יובל שנים, בשחרור מקום המקדש, אז חטאנו, פשענו עם ההחלטה לעזוב זמנית את ההר בידי זרים, נעשה את התשובה, בשביל זה יש צום, בשביל זה יש צום, כך אומר הרמב"ם, לעשות תשובה, והתשובה פשוט לקום ולתקן את חטאי הדורות כולם, לתקן את נושא החורבן, לעלות להר בית השם, לפתוח את השערים, היום כידוע נכון המקדש הכין כבר את הכל, יש מנורת זהב ושולחן זהב ובגדי זהב שכן גדול, וכל מה שרק אפשר. צריך רק פשוט לפתוח את השערים ונתחיל את עבודת הקורבנות. במקום לצום, נאכל ונשתה ונשמח, והצום הזה יהפך יחד עם כל הצומות לששון ולשמחה ולמועדים טובים, נמרא בימינו אמן, אבל בתנאי שנרצה אנחנו ונעשה, ואז השם יהיה איתנו לכל אשר נעשה, השם יצליח בידינו.
תודה רבה לך, הרב ישראל אריאל, ראש מכון המקדש, על הדברים. תודה רבה.
שלום וכל טוב.
תודה, כל טוב. היום יום 10 בטבת, יום הקדיש הכללי. אנחנו משוחחים כעת עם אביבה סילברמן, מייסדת ומנכ"לית עמותת אביב לניצולי השואה. שלום לך.
שלום לכם.
אז אני מבין שהעמותה שלכם, אביב לניצולי השואה, עוסקת בנושא זכויות הניצולים שעדיין נמצאים איתנו בחיים.
נכון, זה מה שאנחנו עושים יום-יום. באמת חיים בינינו כיום עוד ניצולי שואה רבים שלא מודעים למקסימום הזכויות שיש להם, לא רק במסגרת החוקים בארץ, אלא גם מה שמגיע להם מגרמניה לדוגמה ומעוד ארצות בחוץ לארץ. ולצערנו הרב, אני באמת יום-יום אנחנו רואים שעל ידי מיצוי זכויות נכון, ניתן לשפר את מצבם הכלכלי בצורה משמעותית, ופשוט לאפשר להם חיים בכבוד וברווחה. וזה מה שאנחנו עושים יום-יום, ובוודאי ביום כזה כמו היום שאני אומרת חובתנו של כולנו לדאוג שאותה אוכלוסייה, שאנחנו חווים לה כל כך הרבה, תחיה כמה שיותר טוב. ואנחנו ללא תשלום עבור ניצולי השואה עושים את זה יום-יום על ידי הגשת בקשות למשרד האוצר לדוגמה, יש חוקים פה בארץ שמאפשרים לקבל רנטות יותר גבוהות, בחוץ לארץ יש רנטה סוציאלית למי שעבד בגטו ללופיה, שזה לפעמים עשרות אלפי יורו שניתן לקבל מהגרמנים. אז הטבות מאוד משמעותיות שעדיין קיימות, ואני באמת קוראת לאנשים, תבדקו מה הזכויות שלכם, כי סיפור החיים זה משהו כל כך חשוב, כדי שאיכות החיים שלהם תהיה כמה שיותר טובה, כי אתם יודעים, אנחנו לצערנו במירות נגד הזמן, אנחנו צריכים לעשות את המקסימום היום, כי אין, אני לא צריכה לדבר על זה כמה זה עצוב שאנשים האלה הולכים.
יש באמת ניצולי שואה שלא יודעים את זכויותיהם אחרי כל כך הרבה שנים?
כן, הרוב המוחלט, אני יכולה להגיד לך שב-60% מהפניות אלינו לעמותת אביב לניצולי השואה, הם אנשים לא יודעים מה מגיע להם, יש לנו מה להציע, אם זה רנטה שהם לא ידעו עליה, אם זה החמרה, תוספת לאנשים נזקקים, תמיד שומעים ביום השואה על רבע מניצולי שואה שחיים בעוני. לחלק גדול מהרבע הזה, אנחנו בעמותת אביב לניצולי השואה יכולים לסייע לצאת מהעוני הזה, ושוב ללא תשלום מצד ניצולי השואה, כי אנחנו מכירים את כל החוקים שמגיעים לניצולי שואה, הן מהארץ והן מחוץ לארץ, וזה יכול לשנות חיים. המון אנשים באים אלינו ואומרים, אוקיי, אני כבר מקבל משהו, אז אני סתם רוצה לברר, אולי יש לי איזה טיפול שיניים חינם שאני אוכל לקבל, אז לצערנו טיפול שיניים חינם אין, אבל יש הטבות רבות אחרות, ואנחנו פתאום מציעים כל מיני זכויות והטבות שאנשים לא חלמו עליהן. אז גם ניצולי שואה וגם ילדים שניצולי שואה.
דוגמה, איזה דוגמאות את יכולה לתת לנו?
אני יכולה לספר לך המון המון דוגמאות. אני אתן לך דוגמה עכשיו, למשל, לאנשים שהיו ברומניה, עלו אחרי 53, עבדו עבודות כפייה ברומניה. עד לאחרונה, אנשים לא יכלו לקבל קצבה חודשית. ובעקבות החלטה מנהלית מטעם מדינת ישראל, אותה אוכלוסייה, לא רק עובדי כפייה, אלא גם ילדים שהתלוו להורים שעבדו עבודות כפייה, יכולים כיום לקבל קצבה חודשית ממדינת ישראל. קצבה מינימלית של 2,200 שקל בחודש, פלוס עוד הטבות רבות נוספות, ורבים לא יודעים על כך.
ומה מקבלים מחוץ לארץ לדוגמה?
מחוץ לארץ, בדיוק רציתי לתת דוגמה מגרמניה, יש את חוק הגטאות הגרמני, שזה חוק סוציאלי, שנותן לניצולי שואה שעבדו בגטו ללא כפייה, בדרך כלל דרך היודנראט, או עשו כל מיני עבודות בגטו, ונחשב כביטוח סוציאלי גרמני, אנשים יכולים לקבל גם קצבה חודשית, מהביטוח הסוציאלי הגרמני, פלוס סכום רטרואקטיבי מ-1997. אנשים, יש רשימת גטאות מאוד מאוד ארוכה, והיא גם כל הזמן מרחיבים אותה, למשל, להרבה מקומות בבולגריה היום נמצאים ברשימה הזאת. מי שהיה באחד המקומות האלה שמופיע ברשימת הגטאות, יכול להגיש בקשה לביטוח הסוציאלי הגרמני, ולקבל גם קצבה חודשית פלוס סכום רטרואקטיבי מ-1997, שזה לפעמים עשרות אלפי יורו. יש לנו מקרים של 80,000 יורו, 110,000 יורו, 90,000 יורו, כל מיני. הכי גבוה לאחרונה היה 211,000 יורו, וניצול שואה בין 99, שסיינו לו לקבל את הרנטה הסוציאלית הזאת, שהוא לא ידע עליה, כי הוא לא היה מודע לזה, שזה שהוא עבד בגטו בזמנו, מעניק לו כיום רנטה סוציאלית מגרמניה, ואני לא צריכה להגיד שבעיני זו מצווה להוציא כמה שיותר כסף מהגרמנים, ובוודאי עבור אותם ניצולי שואה שעוד חיים בינינו כיום. אז ממש יש המון זכויות, ואני קוראת לציבור, תבדקו, יש לנו אתר אינטרנט, אפשר להיכנס, לקרוא על הזכויות החדשות, ניתן לפנות אלינו לעמותה שוב בחינם, כל הייעוץ ניתן בחינם.
זה רק לניצולים או גם לילדי ניצולים?
אנחנו, כן, מטפלים גם כמובן ילדי ניצולים שרוצים לסייע להורים שלהם, אנחנו מסייעים להם.
הלו, את איתי, אביבה? אביבה, האם את איתנו עדיין?
כן, אני איתך, תשמע
כן,
אותי.
כן, את רגע נעלמת לנו, איתך. כן, אז את אומרת שהילדי ניצולים שרוצים לסייע להוריהם.
להורים. מוזמנים לפנות אלינו, אנחנו נשמח לסייע, ויש לנו גם נקודות חוץ, שזה נקודות בהם אנחנו ב-18 מקומות בארץ, צפון, דרום, מרכז, עורכי דין שלנו מקבלים את ניצולי השואה, ונותנים להם סיוע אישי, מלווים אותם בכל התהליך הזה של קבלת הזכויות, שוב, ללא תשלום, ניתן להירשם לנקודות זכות האלה. באתר שלנו יש את כל הרשימה.
מה הכוונה לנקודות זכות? לא הבנתי את הנקודה הזאת.
נקודת זכות זו נקודה שמעניקה בשיתוף פעולה עם ג'וינט אשל והרשויות המקומיות, עזרה לניצולי שואה קרוב לבית. כלומר, ניצול שואה יכול לקבל עזרה על ידי עורך דין של העמותה, שמסייע לו בהקשת הבקשות, בליווי עד לקבלת הכסף לחשבון הבנק שלו, וזה שוב בחינם, עורכי דין שלנו יושבים ב-18 מקומות ברחבי הארץ, ונקודות זכות אנחנו קוראים לזה, כי זה נקודה שמעניקה את כל הזכויות לניצולי שואה בחינם, צריך להירשם מראש, יש את הרשימת הנקודות באתר שלנו, אפשר גם להתקשר לעמותה, ניתן בשמחה את הטלפון, ניתן ליצור קשר, לשאול שאלות, לברר את כל הזכויות. הטלפון שלנו 072-242-4404.
כן, אז זה הטלפון שלכם, ומעניין, את אומרת שהניצולי שואה מבוגרים, כמה יש עוד כאלה בארץ ובעולם?
אז ככה, אצלנו בארץ, מה שפורסם ביום האחרון זה שיש כ-200 אלף ניצולי שואה במדינת ישראל. דוח מבקר המדינה חילק אותם לשתי אוכלוסיות, יש בערך 160 אלף שנקראים ניצולי שואה, ועוד כ-50 אלף שנקראים כאלה שסבלו מתנכלויות אנטישמיות, כי באמת לאחרונה משרד האוצר ישראלי הכיר גם באוכלוסיות נוספות, אנשים שהיו במרוקו ובאלג'יר תחת שלטון וישי, ומי שהיה בעיראק ופרהוד, אז אותם אנשים גם כן מקבלים כיום מענק שנתי ממדינת ישראל, פעם בשנה מענק, אז בעצם אוכלוסיית ניצולי השואה בצורה אבסורדית גדלה בגלל שהוקרו עוד אוכלוסיות. מצד שני אוכלוסייה שכרגע 160 אלף שהם נקראים ניצולי שואה ההארדקור, מתוכם בערך 80 אלף מקבלים קצבה חודשית, ועוד 80 אלף מקבלים מענק פעם בשנה, כרגע מבחינת הקריטריונים מה לעשות הזכויות זה משהו מאוד מסובך, יש כאלה שזכאים לרנטה חודשית, יש כאלה שאינם זכאים, אבל כאמור אני באמת קוראת לציבור הרחב, גם אם בעבר אמרו לכם שאתם אינכם זכאים, תבדקו שוב, יש המון דברים שהשתנו, חוקים חדשים, הטבות חדשות, תמיד כדאי לבדוק מחדש, אנחנו נעדכן אתכם אם היה שינוי לטובתכם, וגם נסייע להגיש את הבקשות, אז באמת אני קוראת גם לניצולי שואה וגם לילדיהם, תיצור קשר עם העמותה, אנחנו פה בשבילכם, שוב, ללא תשלום עבור ניצולי השואה, ושווה לבדוק, יש הרבה פעמים הפתעות, אני יכולה שוב לספר לך המון מקרים של אנשים שבעבר לא הוכרו, היום כן מוכרים, כאלה שחשבו שמקבלים את המקסימום והתברר להם שהם זכים להרבה יותר. אני באמת חייבת להגיד עוד דוגמה אחת, כי היא מאוד משמעותית. מה שקורה שיש אנשים שאנחנו שומעים עליהם ניצולי שואה שחיים מתחת לקו העוני, כלומר שהם באמת קשה להם לסיים את החודש. מי שמוכר ברנטה, כלומר בקצבה חודשית ממדינת ישראל, יש תוספת לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, שבעצם אין השלמת הכנסה. כלומר, אנשים עם הכנסות מתחת לתקרה מסוימת זכאים לקבל תוספת. ואני באמת קוראת לאלה שאנחנו שומעים עליהם הרבה, שקשה להם מבחינה כלכלית, תפנו לעמותת אביב לניצולי השואה, אנחנו יכולים לסייע לכם להעלות את אחוזי הנכות, לקבל את התוספת, זה תגמול מוגדל לפי הכנסה, שבמקרים רבים יכול לתת תוספת של אלפי שקלים בחודש, על ידי הגשת הטופס הנכון, ובזה אנחנו מומחים, אז בהחלט תפנו, אנחנו נשמח לסייע כמטרתנו שתחיו יותר טוב.
אז אנחנו רוצים להודות לך על הדברים, אביבה סילברמן, מייסדת ומנכ"לית עמותת אביב לניצולי השואה, שעוסקת בזכויות לניצולי השואה החיים איתנו. תודה רבה לך.
תודה רבה לכם, כל טוב.
תודה.
תודה.